עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו וגדעון אוקו.
ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן בתחשבו טוב. כמידי יום ראשון, שעה תמימה, שבה אנחנו מדברים עם ועל אנשים, ואנחנו פותחים צוהר וחלון לחשיבה חיובית, לעשייה טובה, ולנושאים שיכולים לעורר בנו השראה, כך שנוכל להיות הגרסה היותר טובה של עצמנו. חגי תשרי בפתח, וחגי תשרי הם אוצר של ערכים, תובנות והזדמנויות. והיום אנחנו נדבר על ראש השנה כהזדמנות מעולה להתחדשות ולהתבוננות פנימית, ונדבר גם על הסליחה, שהרי גם הימים הנוראים ויום הכיפורים בפתח, על מהותה וטיבה של הסליחה. אנחנו תמיד שמחים ונכונים להעניק במה למי שרואים את האחר ועושים למען האחר והאחרת, והכל לשם שמיים, ועוד ועוד, וכמידי שבוע המתחתנו מלאה, ואנחנו ממש לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה. אסף נבו עורך ומפיק אותנו, שקד וולפין האחראי על השידור, שיושב כאן לצידי ועורך את הדיגיטל, עיניו אורגד. ואנחנו מבקשים לפתוח את השעה הזו עם דוקטור בועז רון, רופא ומרצה, ואיתו אנחנו רוצים לדבר על ההזדמנות של ראש השנה, על יהיה האושר והפוטנציאל לגלותם דווקא במסגרת החגים שבאים עלינו לטובה. ערב טוב לך דוקטור בועז רון.
ערב טוב, איזה כיף. איזה כיף להיות פה.
ותודה רבה שאתה איתנו.
מה זה, אני מודה לכם.
אז באמת ראש השנה והערכים והמנהגים, הם לדעתי הסטארט-אפ הישראלי הראשון, שבו ממש אפשר לעשות התחלה, התחול מחדש. אז מה אתה אומר על זה?
קודם כל, תענוג להתארח בתוכנית הזאת. אני רוצה לדבר על ראש השנה באמת. כל חג יש לו את האנרגיה ואת היכולות שהוא מאפשר, פורים ופסח ושבועות. ראש השנה הוא מיוחד במינו בזה שהוא מאפשר לנו לעבור איזה קו דמיוני בין שנה שהייתה לשנה הבאה. אנחנו הולכים לבחור מה אנחנו לוקחים איתנו. וכשאנחנו לוקחים איתנו, הדברים הכי חשובים זה מעבר לרכוש ומעבר למערכות יחסים, לערכים, ובעיקר איך אנחנו מתנהלים בתוך הראש שלנו, איזה אמונות, איזה תפיסות, איזה גישות יש לנו, והרבה מאוד אנשים פועלים מתוך אוטומט. זאת הזדמנות נהדרת לעצור, לנשור ולראות באמת בצורה הכי ברורה מה אנחנו לוקחים איתנו, מה ייטיב איתנו. אנחנו זוכרים, עוד מילה ברשותך, שכל מסלול טוב שאנחנו עולים אליו, אנחנו לוקחים את כולם איתנו, בדיוק חלילה, ואנחנו לוקחים מסלול אחר, בריאותית או אחרת, גם כל המשפחה וכל החברים מצטרפים. אז יש לנו אחריות גדולה עוד יותר, כי זה לא רק עבורנו, אלא עבור כל מי שיקר וקרוב אלינו.
אז אני חושבת שתובנה מספר אחת, שבאמת אומרים אותה כל הזמן, ומשום מה תהליך ההפנמה הוא עדיין לא מספק, זה שבמחשבות שלנו ובבחירות שלנו, אנחנו מכתיבים את החיים שלנו אמיתי.
אני רוצה אבל קצת להקל, וסליחה שהתפרצתי, כי אנשים נורא נוטים להלקות את עצמם, ולהגיד הייתי חושב אחרת, הייתי מתנהג אחרת. המחשבות, ההתנהגות, הם הרבה פעם פרי של עץ. כלומר, הם לא בעד עצמם, אלא תוצר, ביהדות קוראים לזה מסכי הנפש. המחשבה, הדיבור והמעשה. כשאנחנו רוצים להביא שינוי אמיתי, אנחנו לא מתייחסים רק לפירות, אלא עובדים על הגזע. אנחנו רוצים לעשות שינוי מהותי מבפנים, ואז הפירות יהיו שונים. בשנה הטובה הזאת, אני רוצה להתייחס למה שאמרת, טיפונת להרחיב, אנחנו מאחלים אחד לשני בריאות, בריאות שלמה, בריאות מלאה, אבל בריאות זה הרבה יותר רציני מלהסתפק בלאחל או לקוות שיסתדר. בריאות צריך לנהל. ופה אנחנו יכולים לעשות שינוי דרמטי. כי ניהול בריאות זה לקחת בעצם את כל הדברים לידיים שלנו. כדי שהחיים שלנו יהיו משמעותית יותר טובים ויותר בריאים, אני ברשותך תגידי את מתי אני אוכל לציין חמישה דברים, כי אנחנו רוצים לתת ערך מוסף.
בבקשה, לגמרי.
אנחנו לא באנו אין רק לתת מידע, אלא באמת לעשות משהו שיעניע, כי זה המהות של הרצאה טובה. אחד, זה לקבל תמונת מצב נוכחית. המצב הגופני, הנפשי, החברתי, האנרגטי, אני מוסיף גם בדיקות דם. כלומר, חשוב שאדם מסתכל בעיניים מאוד מסוכחות על עצמו, וכתוב ביהדות, בפסח דווקא, והיה נותן בהם סימנים. הגוף שלנו הוא מפה, הוא ממש כמו נורות עזרה ברכב, והוא נותן לו איתות, בין אם זה אדם סובב מדלקות חוזות, או אלרגיה, או אסמו, מיגרנה, או אפילו בדידות, או אפילו מחשבות לא טובות, שהבין שהוא לא לגמרי מתנהל בקו הבריאות, ועליו להשקיע מאמץ ולעשות שינוי. הדבר השני, הוא לקבוע איפה אתם רוצים להיות. עוד חודש, עוד שנה, עוד שנתיים, עוד חמש. יש כוח אדיר שמסמנים מטרה, ורוב האנשים ממשיכים עוד שנה ועוד שנה, ולא מסמנים מטרה. לסמן מטרה, יש כוח אדיר שהכל מתגייס לכיוון.
כן.
יש דוברת מדהימה, פטי דוברובסקי, שאתה רצה בטד, היא אומרת, תצייר את העתיד שלך. תיקח אותך, את הילדים, שבו, תציירו לאן אתם רוצים להגיע, ותעשו את הציור הזה שמח, ומלא בפרטים, אתה רוצה עושר, תשים עושר, אתה רוצה בית, תשים בית, משהו שישקף, כי המוח קולט את הדברים דרך העיניים, וזה עוזר מאוד מאוד, זה דבר שני, לסמן מטרה. דבר שלישי, חייבים שתהיה אסטרטגיה. כי מהנקודה שבה אנחנו נמצאים, המטרה שאליו אנחנו רוצים להגיע אליה, אנחנו נשים קו, אבל לכם זה לא גיאומטריה. זה לא הנדסה. נעשה מין ווייז מתוחכם, שיודע להתמודד עם כל מיני עומסים ולחצים בדרך ולהגיע למטרה. ודבר נוסף, רביעי, אני אומר את זה גם בטיפולים וגם בהרצאות, חייבים לחבר את האנשים למוטיבציה. המוטיבציה הפנימית היא הדלק של המכונית הזאת.
כן.
עכשיו, אחרי שהמכונית מוכנה, והווייז מותקן והדלק מלא, יוצאים עם חיוך, ודבר חמישי. דבר חמישי, הוא במהלך הנסיעה לדעת, לעקוב שהרכב אכן נוסע לפי התוכנית, ואם לא, לתקן. תמונת מצב נוכחית, איפה אני רוצה להיות, אסטרטגיה להגיע לשם, מוטיבציה, ולדרך אם לעקוב. פרקטיקה מאוד מאוד טובה.
אז אני יכולתי לדבר איתך עוד שעה ארוכה, אני ממש רוצה להודות לך על המתכון הזה, אני רוצה לקוות ולהאמין שמי ששומע אותנו יודע לקחת את זה קדימה, וראש השנה זה בהחלט הזדמנות מצוינת להתעסק לא רק עם האירוח ועם המתנות, אלא לקחת לעצמנו מתנה.
אני יכול להשחיל עוד שתי שורות?
בבקשה, בבקשה.
יופי, אני מרצה בהרצאת דגל שנקראת אים של עושר. ואם של עושר, אני מלמד אנשים ממש מודל בתוך עולם שהוא על פניו כאילו מאוד מאוד מסודר, אבל יש בו הרבה מאוד כאוס, מודל התנהלות שהדברים הם לא מקריים, יש חוקיות לכל דבר, איך אנחנו בתוך החיים שלנו, גם עבורנו, גם עבור הילדים, גם עבור כל מי שנמצא איתנו, יכול להתנהל באופן שיביא אותו ממקום שאני קורא לו חוסר בריאות או בריאות חלקית, אני קורא לו מצרים, למקום של להיות בן חורין, להיות כזה שיש לו את האנרגיה ואת הבריאות ואת כל הדברים הטובים שאנחנו לא רק מאחלים, אנחנו גם ראויים להם. אז אני מאחל לכולם באותה הזדמנות,
אמן.
שנה נפלאה, מתוקה, וניהול בריאות חזק, טוב, יעיל ומשמח.
דוקטור בועז רון, רופא ומרצה, וצריך להגיד גם מזל טוב, כי היום יום הנישואים, ותודה רבה שדיברת איתנו גם...
אני חוזר בריצה לאשתי.
בדיוק. אז תודה ושנה מבורכת. תודה רבה.
שנה מבורכת.
תודה רבה. ועכשיו אנחנו עוברים לאברהם חיון. אברהם חיון הוא מייסד ארגון סחי, ולקראת חגי תשרי אלפי בני נוער מתנדבים של הארגון, ב-40 מוקדים בכל רחבי הארץ, מחלקים חבילות מזון מיוחדות לראש השנה ללמעלה מ-30,000 אנשים. ערב טוב לך, אברהם.
ערב טוב, מה שלומכם?
בסדר, ברוך השם. תודה רבה שאתה איתנו, וישר כוח גדול עוד לפני שדיברנו.
תודה רבה.
אז הבמה היא שלך לספר על סחי, ובמיוחד על הפעילות לקראת החגים.
כן, אז אנחנו באמת מחלקים, כמו שאמרת, לקרוב ל-30,000 בני אדם בכל רחבי הארץ, מבאר שבע עד חצור הגלילית, כשבעצם הדבר הכי מיוחד בעשייה זה שמי שמחלק זה הכל במתן בסתר, והכל זה בני נוער שהם בעצמם באים מהשכונות. זאת אומרת, הם אלה שמאתרים את האנשים, הם אלה שדואגים שיהיה להם כל מה שהם צריכים, וזה בעצם הווין-ווין, שגם או אפילו הייתי אומר, הדגש הראשוני הוא על הנותן. אנחנו גם משנים את החיים של הנותנים, וכמובן גם את החיים של המקבלים, שאנחנו זוכים באמת לזכות הזאת, לעזור להם שיהיה להם מזון לחג. אבל לא פחות חשוב, זה התחושה הזאת שהבני נוער, יודעת, אותם בני נוער שהרבה פעמים רואים אותם יושבים בפארקים, מסתובבים בשכונות המורכבות יותר בלילה, אומרים הנוער של היום, אז אנחנו בעצם לוקחים את הנוער המדהים הזה, ומאפשרים לו להיות בנתינה. והנתינה הזאת היא משנה לו את החיים, זאת אומרת, זה ממש שינוי תפיסתי.
כי ביום יום מה שבעיקר הארגון עושה, הוא דווקא להיות בית וגג, בעבור אותם בני נוער.
נכון, זה ממש, זה כמו משפחה, זאת אומרת, אנחנו ביחד עם בני הנוער, בעצם המודל שלנו, הוא שבמקום לבוא לבני נוער, ובמרכאות כזה, את יודעת, בלי לומר כמובן, אבל כאילו במרכאות לומר, באנו לעזור לכם, במקום זה אנחנו באים ואומרים להם, בואו תעזרו לנו לעזור לחלשים.
אתה יכול להביא מהם התחושות או לנסות בקליפת אגוז לתאר את התחושות דווקא של הנותנים מהמשובים שאתה מקבל?
בטח, ואני יודע ממש בוודאות, אנחנו עושים את זה כבר 14 שנים וזה הולך וגדל וזה מעגלים של אלפי בני אדם, והסיבה גם שאנחנו ככה מתמסרים לזה, ובגלל מה שאת אומרת, בגלל הפידבקים של הנוער, אז הנוער, מה שהוא אומר, קודם כל, הם מקבלים משמעות.
בדיוק.
משמעות, שמשמעות זה דבר שכל אדם צריך, לא רק נער.
אומרים שזה מחולל אושר מספר אחת, תחושת המשמעות.
בדיוק. וכולנו יודעים את זה. והבני נוער פתאום הופכים להיות משמעותיים, כי הם גם מתחילים לעזור למשפחות הנזקקות, אבל בתוך...
ואברהם, אתם מסייעים בכל הארץ? הפעילות שלכם היא בכל הארץ?
כן, עדיין לא בכל שכונה בישראל, יש לנו דרך, אבל זאת השאיפה וזה החלום.
ואיך אתם בוחרים את המשפחות שאתם נותנים להם בסתר?
המשפחות זה גם הבני נוער בעצמם מאתרים, וזה גם, הם כבר הופכים להיות מותג, הסיירת בשכונה, אז המשפחות באות ואומרות, אתם יודעים, המשפחה הזאת וזאת, הם נקלעו לצרה, או...
אז זה לא רק שהם עושים את העבודה טכנית, הם גם מחפשים את המושאים לנתינה.
בדיוק. ולגבי השאלה הקודמת, אני אגיד שזה גם המשמעות וגם השייכות. הבני נוער הם שייכים לסיירת של חסד, שגם עושה חלוקת מזון כל שבוע. עכשיו זה הפרויקט הגדול של ראש השנה, אבל בעצם החלוקה קורית כל השבוע. אבל גדול מזה זה שהפרויקטים השוטפים, זאת אומרת, מעבר לחלוקות מזון השבועיות, הם משפצים בתים לניצולי שואה, והם עוברים לקשישים בודדים, והם מבקרים קשישים עריריים, והולכים לבתי אבות, וכאילו... מונים חרמות בבתי ספר, זאת אומרת, הנתינה, אנחנו קוראים להם לוחמי חסד, הם נלחמים על חסד, בכל מקום שאפשר להעיר את האור, הם מעירים את האור.
ושאלה אחרונה, באמת בדקה האחרונה שנותרה לנו, מה הביא אותך להקים את סחי?
אני באישי, זה בעצם אבא שלי, זיכרונו לברכה, הוא ב-2009, הוא חלה, ואמרו לנו שיש לו שנה לחיות, ואז חשבתי על זה שבסוף מה שנשאר מכולנו זה מה שנתנו. והחלטתי שאני רוצה להתחיל להתנדב במשהו, והיקום, אלוהים, הפגיש אותי עם השותף שלי, עודד וייס, שביחד התחלנו את זה, הוא סיפר לי שהוא עובד עם נוער כבר אז הרבה שנים, והוא חשב על זה כרעיון, וככה התגלגלנו, ממש ככה. פשוט רציתי לעשות משהו כי... הסיפור עם אבא שלי עורר אותי על זה שבסוף אנחנו עורכים פה בעולם.
אתה יודע, המרואיין הקודם שלנו שדיבר בדיוק על ההתחדשות ועל הערכים של ראש השנה, אז הוא אמר שבאמת אחד הדברים החשובים לחשוב עליהם זה מה אנחנו משאירים אחרינו. אז אברהם חיון, מייסד ארגון סחי, תודה רבה שהיית איתנו, שפו גדול למה שאתם עושים, תבורכו. והבחירה לעשות את זה על ידי בני הנוער עצמם היא בעיניי לא פחות ממדהימה. אז שתהיה שנה טובה ותודה רבה.
תודה רבה רבה, שנה טובה ומתוקה, ושנזכה בזכות החסד שעם ישראל יודע לעשות, להתאחד גם ולזכור שזה מה שחשוב, ושכולנו ביחד פה צריכים לחיות ולהוסיף טוב.
אמן ואמן. תודה רבה.
תודה לך, תודה לך על הזמן.
תודה. ועכשיו אנחנו עם הרב יהושע פפר, מייסד ועורך כתב העת צריך עיון, ואנחנו מבקשים לדבר עם הרב פפר על הסליחה, על מהותה של הסליחה, גם ברמה האישית, גם ברמה הקולקטיבית. ערב טוב לך הרב פפר, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, שלום וברכה, ותודה רבה לך.
אז מהי הסליחה בעיניך?
כן, מהי הסליחה? אני אגיד לך, יש סיפור יפה שבסוגיה הזאת אני אוהב לפתוח איתו, זה סיפור מהתלמוד, במסכת יומה, מסכת שעוסקת ביום הכיפורים, בין היתר בעניין הזה של הסליחה. ושם מסופר על רבי זיירא, אחד מהמוראים, שכיוון שמישהו פגע בו, אז הוא דווקא הקפיד לעבור בפניו לפני יום הכיפורים, כדי שאותו אחד הוא יבקש סליחה על מה שהוא עשה, על הפגיעה שהוא פגע באותו המורה ברבי זיירא. ונשאלת פה השאלה, מדוע הוא היה צריך לטרוח שהוא יבוא ויבקש סליחה? אם אני רוצה למחול לו, בוא אני יכול לשבת אצלי בבית, ולמחול ולסלוח למי שאני רוצה לסלוח. למה אני צריך לטרוח להגיע אליו שהוא יבקש סליחה? ומפה אני לומד, סליחה זה תמיד משהו שהוא דו-כיווני. סליחה זה משהו שבא לשקם קשר בין אישי, וכשאנחנו פונים לקדוש ברוך הוא בערבי סליחות, אז גם פה זה משהו בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אבל בוא נשאר בינתיים ברמה הבין אישית הפשוטה. אני מבקש סליחה, אני בא לשקם קשר שנפגם, שנסתק, ואין דרך לתקן, לשקם את הקשר הזה, בלי המושג הכל כך עמוק ובסיסי של סליחה.
והסליחה היא גם לטובת, היא כמובן תכליתה היא לשקם את הקשר הבין אישי, אבל עצם הסליחה והמחילה יש גם הקלה גדולה לזה שמוכל.
בהחלט, בהחלט כך. לפעמים אנחנו משתמשים במונח האנגלי כזה, to move on, אני צריך להתקדם הלאה, ולפעמים באמת גם בלי קשר לשיקום הקשר הבין אישי, אני רוצה לסלוח בשביל עצמי. אבל יש פה גם משהו מאוד מאוד מעניין, בדינמיקה הבין אישית, כי לפעמים דווקא ההוא שפגע, נגיד אני עשיתי משהו לא בסדר, לזולת, ביישתי אותו ברבים, פגעתי, אמרתי משהו שפוגע בו. לפעמים, הוא מוכן להמשיך איתי להיות בקשר, אבל אני, בגלל שאני פגעתי בו, לכן אני דווקא חוצה את הכביש כשאני רואה אותו. כי אני מרגיש איתו לא בסדר, כי אני פגעתי בו. אז בוודאי שיש גם תועלת למי שסולח, אבל יש גם תועלת ענקית, לקשר עצמו, כלומר ליכולת שלנו להמשיך להיות ביחד. ותראה, התורה מתארת כן. את הקשר הבין אישי שלנו במונח מאוד יוצא דופן, מאוד ייחודי, במונח אח, אחווה. וכי ימוך אחיך, כשאדם נהיה אני, והתורה אומרת, בוא תעזור לו, אז אומרת התורה, כי ימוך אחיך. אנחנו אחד עם השני אחים. ספר בראשית מלא בפנקצ'רים, בתקלות בין אחים. החל מקין והבל, ומשם זה רק ממשיך והולך. יש לנו את יעקב ועשיו, יש לנו את ישמעאל ואת יצחק, וגם יוסף וכך הלאה. נכון, ואנחנו, כאשר אנחנו באים לסלוח, שזה בעצם מה שיוסף ניסה להביא למצב של סליחה, זה כל התחפולות של יוסף בספר בראשית, אז אנחנו באים לעשות את אותו הדבר הזה, הרעיון הנפלא הזה, של סליחה שמאפשר את זה, וזה דורש אבל כמובן הרבה מאוד הקשבה אחד לשני, וכיצד אנחנו מגיעים לזה.
וזה בדיוק הרב פפר לוקח ברשותך לשאלה האחרונה, בעידן שבו אנחנו חיים, שיש פער לעתים גדול מאוד בין המציאות הנראית לבין המציאות האמיתית. אז מה באמת צריך לעשות על מנת שהסליחה תהיה אמיתית ולא מהפה החוצה?
כן, זאת שאלה כל כך טובה, בגלל שאת יודעת, לפעמים גם אנחנו, גם ציבור דתי יותר, חרדי יותר, לא משנה מה, לפעמים הסליחה הזאת היא כל כך מלאכותית, כאילו אתה מוחל, אתה סולח, אולי פגעתי ולכן אני שואל, מבקש מחילה, אבל זה לא רציני, זה לא אמיתי. ואגב, אני גם אוסיף לזה, לפעמים המושג של סליחה, אם את כבר מתרגמת את העידן שלנו הנוכחי, זה לא רק בין יחידים, אבל זה יכול להיות גם בין קבוצות. עכשיו, מי יהיה הנציג של הקבוצות, זה כבר שאלה מורכבת, אבל עדיין, בתור קבוצה, לפעמים אנחנו ניגשים לקבוצה אחרת, אני לא רק בן אדם פרטי עם שם פרטי, אני גם בן משפחה, אני גם בן קבוצה. ואין מנוס בהקשר הזה, כשאנחנו רוצים להגיע למשהו יותר עמוק, זה אך ורק אם אני יכול להיכנס לעולם של השני, כי עצם ההכרה, סליחה, זה ההתחלה של כל סליחה, זאת הכרה לעומק שאני פגעתי בזולת, שעשיתי משהו שביש או פגע או גרם צער וכך הלאה. ולפעמים אנחנו מתפלאים, כאילו מה פתאום אתה מצטער, מה פתאום אתה כועס עליי, אני מה עשיתי, או לפעמים אנחנו באים ואומרים, היי ככה אני. אני כל כך הרבה שומע את המשפט הזה, כאילו כך, נכון, אני הכעסתי עליך, so what, ככה אני. אין אפשרות לבקש סליחה, באנגלית אומרים to own it, לקחת בעלות על משהו. אם אני לוקח בעלות על המעשים שני, אם אני מבין שיש פה סביבה שהיא חושבת שונה ממני, וגם מפרשת את הדברים שלי לפעמים אחרת ממה שאני התכוונתי, וכך נגרמים כל מיני נגרמות, כל מיני פגיעות, עוולות, ביוש ברבים וכך הלאה, רק משם אפשר להגיע לסליחה. וזה לא קל, אני לא אומר שזה קל.
כן. אבל זה אפשרי. הרב יהושע פפר, מייסד ועורך כתב העת צריך עיון, תודה רבה רבה על הצוהר הזה שפתחת.
תודה לך, ותודה על התוכנית שאני חושב שגם עושה איזה צעד בכיוון הזה להתמקד במה שניתן באמת לעשות ולתקן. הלוואי שיעלה בידינו.
אמן ואמן ואמן. תודה רבה ושנה טובה ומבורכת. תודה. ואנחנו לפרסומות. חזרנו, ועכשיו אנחנו גאים ממש לדבר עם פרופסור מאיר בוזגלו, פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים, פעיל בקידום השוויון בחינוך, בהפצת בשורת יהדות המזרח והיהדות המסורתית, וממש לא מכבר זכה בפרס מכובד מאוד, פרס עיטור הנשיא. ערב טוב לך, פרופסור בוזגלו, ותודה רבה.
ערב טוב, שבוע טוב.
שבוע מבורך, ותודה רבה שאתה איתנו. אז באמת ממש התרגשתי לראות את הפרס שזכית לו, גם כי זה תמיד משמח שאנשים שעושים, רואים וזוכים להכרה. ואם הייתי מבקשת אותך, גם שהנחתום אינו מעיד על עיסתו, אבל הפעם אנחנו נחרוג מהמנהג, והייתי שואלת אותך, מהו הערך המוסף שאתה הכי גאה עליו? שאתה מרגיש שהבאת בדבריך, בלימודיך, בעמקה שלך? מהו?
זה להביא באמת את המורשת שלמה שלא באה לידי ביטוי, מורשת יהדות ספרד, וגם הרוח הספרדית שלא באה לידי ביטוי. אז זה מהפיוט כמובן, שזה עולם ומלואו, ועד הקשר לפסיקה נאורה, והכי חשוב זה יחד שנותן מקום. זאת אומרת, לא, האידיאולוגיה לא מפרידה, האידיאולוגיה לא מייצרת מחנאות ומייצרת, זה יכולים להיות ויכוחים, אבל יש בכל זאת איזושהי סבתא שדואגת שכל המשפחה תשב ביחד, עם כל ההבדלים ועם כל הניגודים, והיחד הזה איכשהו לא, שנותן גם מקום לאנשים שונים, זה לא יחד של אחידות, זה לא היתוך, כן? וגם לא רב תרבותיות, אלא זה יחד שנותן באמת לאנשים על הריבוי שלהם, על הריבוי של היחד שלהם למורשת, לשבת ביחד ולזכור שהם קודם כל עם יהודי אחד, היתר זה בפרטים, מתווכח.
כמה צריך את זה היום? השנה הזאת יותר מתמיד, וזה מחבר אותנו גם לספר שכתבת בנושא הזה. אז אתה רוצה להגיד משהו על התפיסה הזו, ואולי עד כמה אנחנו באמת יכולים להדהד ולחלחל אותה בחברה הישראלית?
אז תראי, העניין בה הוא עצום. הדור הנכדים, מה שנקרא, הצעירים והצעירות, לא כל כך אוהבים את ההבחנות, דתי, חילוני, חרדי. הם לא אוהבים את זה. זה באמת דור שמתחבר ישר לסבים ולסבתות. גם בקרב דתיים, יש היום דתי הרצף, אבל לאט לאט מבינים שזה מעבר לפרט. זה איזה קהילות אנחנו רוצים. האם קהילות שמדירות, או קהילות שמכילות? אז וכמובן מעבר לעניין הזה, הפיוט למשל, הפיוט הוא דבר מאוד חשוב, זה השירה של היחד. זה לא רק שאנחנו סובלניים כלפי, אחד כלפי השני, אלא גם שרים האחד עם השני. אז הספר שבאמת עשה את כל הרעש, אפשר לומר, זה שפה לנאמנים, שבאמת כן. כשהוא יצא, הוא בעד עכשיו, זאת אומרת הוא יצא, לפני כן גם עבדנו על זה, אבל ב-2008 הוא יצא, ויש בו עניין גדול במערכות חינוך, באקדמיה, בקורסים למנהיגות, צעירות וצעירים מאוד מאוד מזדהים איתו. אני לא תיארתי לי שזה יהיה בו עד כדי כך עניין, רק השבוע קראו בו בגלי צהל, קראו פרקים מתוכו. בקיצור, יש בו עניין מאוד מאוד גדול, לא שיארתי, שואלים שאלות, האם אולי נגייר למסורתיות, איך אמורה להיות הפרהסיה שמצד אחד נותנת מקום לריבוי, מצד שני היא לא, היא בכל זאת יהודית באיזושהי צורה. אז זה מגיע לכל האתוס הישראלי, והוא באמת מביא איזשהו ריפוי, והרבה הרבה מתחברים. וגם זה מגיע גם לקטע היהודי הערבי, בכיוון שאם אתה מדבר על מורשת, יכול להיות חיבור בין מורשות. הספר שיצא עכשיו השנה, אחד הספרים שיצא, יצאו שניים, אז אחד מהם, זה הייחוד והיחד,
כן.
שפותח האמת בברכה של מלך מרוקו, וכבר עוד אנחנו נמצאים בנקודה הזאת, אני ברשותך רוצה באמת להביע השתתפות גדולה בצער ובהלם שפוקד את האחינו ואחיותינו שם במרוקו, שבאמת מתמודדים עם מכה קשה מאוד, ומי יודע לאן זה עוד יגיע, אז אנחנו ממש מתייצבים איתם. בהזדמנות הזאת יש קינה שאבא כתב, אבא רבי דוד בוזגלו, שהיה באמת גדול פייטני מרוקו, על רעש אדמה שהיה באגדיר, ששם נהרגו כן. למעלה מ-12,000 איש.
כן.
אז הוא כתב קינה, ובאמת הקינה הזאת היא עומדת עד היום. אני אקרא אולי שני בתים ככה.
בבקשה.
ספדו והילילו, ככוונה ילילו, כעיר אגדיר חוסלה. אבות ובנים שם נפלו, ירדו חיים שאולה, ומשפחות נושלו, אלמון ושכול בלילה, חרדה ושמה, עקבותיהם לא נודעו, וכל נשמע ברמה, כקורא תוך שממה. ואז הוא פונה דווקא לערבים ולנוצרים, על ערבים בתוכה, אחינו תושביה, פערה את לואה, ארץ אוכלת יושביה, וגם נוצרים גרו בה, משכה תוך רגביה,
וכן על זה הדרך. זאת אומרת, צער גדול אנושי על סבל אנושי שנגרם, שהוא כמובן אנחנו כותבים אותו במילים עבריות ובאלוזיות לכל ברמה נשמע וכל הדברים האלה, אבל הצער האנושי של אנשים, בני אדם שלידינו, שבאמת שום דבר, תמימים, אנשים קשי יום, שפתאום מאבדים את כל חייהם ותושביהם.
לגמרי.
אז זה באמת, אנחנו מאוד מאוד שולחים מפה ברכה חמה, ו... אז המורשות, כמו שאמרנו, באמת יכולות להיות מאוד מאוד לשכון אחד בשני, אז בעולם שהוא כל כך קונפליקטואלי, שאנחנו נמצאים בו בתוך ישראל, ובין ישראל לפלסטינים ולערבים, אנחנו חייבים גם איזשהו תקווה שיש לאן ללכת.
לגמרי. פרופסור מאיר בוזגלו, אז שוב, שפו גדול על הזכייה בפרס המאוד מכובד באיתור הנשיא, על עשייה משמעותית אקדמית, על יהדות המזרח והחינוך, כמו שאתה מתאר. ותודה רבה על זה שפתחת לנו את הצוהר לקינה הזו, שבוודאי אנחנו שולחים היום לשכנים שלנו, או לחברים שלנו במרוקו. תודה רבה רבה, פרופסור בוזגלו, ושנה טובה ומבורכת. תודה רבה. ועכשיו אנחנו מבקשים לדבר עם צופית גורדון, מנכ"לית יוזמות העתיד, ובהמשך נדבר גם עם מירית גיל, יזמיות. עמותת יוזמות עתיד זוהי עמותה שמאפשרת לנשים, כ-1,000 נשים מדי שנה, להקים עסקים פרטיים תוך כדי קבלת תכנים של העשרה וליווי. אז ערב טוב לך, צופית.
ערב טוב, יהודית, ערב טוב.
ותודה רבה שאתם איתנו, וגם ערב טוב ולעירית גיל.
היי, ערב טוב.
ערב טוב. אז צופית, אם את יכולה לתאר בכמה משפטים את העשייה של העמותה.
כן, אז יוזמות עתיד זו עמותה שקיימת מזה כעשור, והחזון והמטרה היא בעצם לסייע לנשים לייצר עבור עצמן עצמאות כלכלית באמצעות הקמה של עסק. הרבה פעמים זה נשים שמגיעות מתוך איזשהו משבר אישי, כלכלי, משפחתי, ובעצם מחפשות אלטרנטיבה תעסוקתית שהעסק העצמאי הולם אותה. עניינים של שפה, תרבות, גיל, כן. השכלה וכדומה.
שבעצם... את אומרת קורבנות זו לא תוכנית עבודה, אז עכשיו צריך להתמודד עם זה בעשייה.
לגמרי. ואתם... לא רק שזה לא קורבנות, זה נשים שהן כן. מאוד 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 חזקות, ובעצם לוקחות את עצמן בשני עדיים.
כן, לוקחות ו... אחריות, לגמרי. אז ברשותך אנחנו נפנה לעירית. עירית, ערב טוב.
ערב מבורך.
ואת מקימה עסק משלך, שהוא?
אני כיום עוסקת כמאפרת בתעשייה, בעיקר פוליטיקאים וכדומה, ובמקביל אני גם עוסקת בנדלן, בתחום ההתחדשות עירונית.
ואיך את מגיעה לעמותה ומה את מקבלת מהם בדרך לביסוס של העסק שלך?
כלים נפלאים, אבל אני אתחיל בזה ואומר שהגעתי ככה גם מילדות לא כל כך פשוטה, וגם אחרי משבר גירושים מאוד לא פשוט, שבו הוא יצא מהבית ואיתו גם הלכה אחריות ההורית שלו, עם כלכלית, פיזית, רגשית, והייתי לבד עם שתי ילדות קטנטנות בנות 4 ו-5. עבדתי במשרה מלאה בזמנו, ומצאתי עוד שתי עבודות, עבודות לילה בסופי שבוע. עבדתי פשוט מסביב לשעון. הייתי פעילה אקטיביסטית במחאה של נשים חד-הוריות. אגב, דיברתם על קורבנות, אז זה לא, זה אוכלוסיות מוחלשות לצערי, שהמדינה בעיתות משבר מקשה למאות הנתונים, והן צריכות להיכנס למעגל מסכנות כדי לקבל סיוע מהמדינה. ואני הבנתי שהנושא הזה לא מתאים לי להישאר במעגל מסכנות כזה, ושמעתי על יוזמות עתיד, וכשהגעתי לשם נחשפתי לעולם חדש ונפלא של נשים חזקות, עצמאיות, מעצימות, קיבלתי שם כלים באמת שאין להם ערך כספי. אם זה תמיכה קודם כל להיות בתוך קבוצה של נשים שחוות משברים לא פשוטים דומים לשלי, ופתאום עמותה כזו נפלאה שנותנת לנו כלים. קיבלתי מהם כלים פרקטיים ממש איך להקים עסק, מה זה עסק, איך מחזיקים אותו לאורך זמן, וכלים שיווקיים, אם זה מה זה מס הכנסה, מה זה מעם, מה זה רואה חשבון.
יפה.
וכן, עברתי איתם דרך נהדרת, והמדיעות הנפלאה של אחרית.
כן. והיום, היות וממש הזמן שעומד לרשותנו הוא קצר, אז למי ששומעות וגם יכולות ליטול יוזמה, אז מה את רוצה להגיד? מה הצעד הראשון שצריך לעשות על מנת לעלות על הנתיב?
לקבל סביבה תומכת, מחזקת, מקדמת, שנותת כלים לפתח עתיד חדש וטוב יותר, ואני באמת חושבת שהעמותה הזו עושה קסמים, וחשוב לי לציין שמעבר להכשרה הקבוצתית, אחר כך גם הצמידו לי מנטורית שצעדה איתי יד ביד, זה מדהים.
אין ספק לגבי העשייה של העמותה, אני שואלת עלייך, הצעד הראשון בסוף צריך שתהיה היוזמה, וצריך שתהיה המוטיב, להאמין שאפשר.
להאמין שאפשר, אנחנו מסוגלות, אנחנו נשים חזקות, ואנחנו מסוגלות לעשות הכל.
אז זה באמת הצעד הראשון, ההכרה הזו ביכולת, והידיעה שיש גם במי להיעזר וממי ללמוד ללא ספק. צופית, משפט לסיכום.
אני חושבת שירית, ככה שמעתם אותה, באמת מדובר בנשים עוצמתיות שלוקחות הרבה פעמים כישרון שלהן ומממשות את עצמן גם בהיבט הכלכלי וגם בהיבט האישי. ולא תקרות זכוכית השמיים עם הגבול. אז זה שלכן, פשוט לעשות את הצעד. אני אומרת שאפילו השמיים הם לא הגבול.
יפה. אז זה המקום להודות לצופית גורדון, מנכ"לית יוזמות עתיד, ולעירית גיל, אחת היזמיות של מתוך הפעילות, אשת עסקים, צודקת, אשת עסקים, שהיא באמת פרי הפעילות של יוזמות עתיד. תודה רבה לכן שהייתם איתנו, ושתהיה שנה מבורכת.
תודה רבה, שנה טובה.
ועכשיו אנחנו עם חברתנו היקרה, דבורה שרר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, שמדי שבוע מביאה חדשות מעניינות ומרחיבות לב. ערב טוב לך דבורה, ותודה שאת איתנו.
ערב טוב, שבוע טוב. אני בדיוק חושבת שאני כל פעם מתרגשת מחדש שאני עולה לשידור. גם אחרי כל כך הרבה זמן, באמת, חשבתי לזה ואני אומרת, כל הזמן אני מתרגשת מחדש.
כי את מרגשת אותנו.
תודה. יש כל כך הרבה דברים יפים, ואם יורשה לי עכשיו לספר על גינה טיפולית חדשה, שנקראת גן ערן, שהיא נחנכה במרכז לבריאות הנפש אברבנאל, בניהולו החם והאוהב של פרופסור יובל מלמד. ולמה היא נקראת גן ערן? היא נקראת על שמו של ערן, בחור שנפטר בבית החולים, והיא הוקמה על ידי עמותה להנצחת אחותו, שנקראת טליה אמיתי, זה נקרא העמותה להנצחת טליה אמיתי, שגם היא נפטרה. והגינה היא גינה טיפולית, שהיא נותנת מענה למאושפזים בבית החולים. עכשיו אנחנו יודעים שלגינון הטיפולי יש יתרונות רבים וגדולים, הוא ידוע כבעל השפעה חיובית, יש לו גישה של טיפול תמיכתי, והוא משפר את המצב ואת איכות חייהם של המטופלים, גם במישור הרגשי, הקוגניטיבי, המוטורי והחברתי. את יודעת, כבר בתקופות מאוד קדומות, ההבנה של העיסוק בגינון יש השפעה חיובית ומרגיעה על נפש האדם, הביאה לכך שגם הרופאים המליצו לאנשים עם בעיות נפשיות לשחות בגינות. והרופאים גילו שאלה שבאמת עבדו בגינה, הם השיגו שיפור משמעותי בהליך ההחלמה שלהם. ובאמת מבחינה נפשית, מקנה העבודה בגינה הזדמנות לצמיחה רגשית, לשחרור אגרסיות, לשיפור הביטחון העצמי, וגם זה נוצר סוג של הקבלה בין התהליכים המתרחשים בגינה,
כמו צמיחה, פריחה, כמילה, לבין תהליכי החיים. והמטופל וזה שמטפל בגינה, הוא לומד לקבל את השינויים, והוא רואה שזה באמת כאילו המצב שלו. והוא אומר שכאילו משבר מחלק מהחיים. עכשיו, מה קורה להם באמת? איך זה באמת יכול לתרום להם? אז הם נחשפים לטבע כאל ממד מרגיע. הם נחשפים לגירויים חושיים, פעילות גופנית. הם יוצאים, הם מטפלים, יש להם גם שולחנות של עבודה משותפת. יש להם את האפשרות לטפח, הם רואים גם את התוצאה, מאחר והם מאושפזים שם, הם רואים את הלפני ואחרי, הכוונה גם שהם מתמודדים עם הצלחה, עם כישלון, וזה הזדמנות להרבה, הזדמנות גם ליהנות, הם בוחרים פשוט ליהנות. ואני חושבת שזה באמת, הגן ערן זה סוג של משהו שהלוואי והיה בכל מקום, ואני יודעת שיש גם בעולם, גם בעולם התחילו לטפל בנושא של, בתוך בתי החולים, בתוך בתי החולים,
בהיבט המנטלי, כן.
באמת המנטלי, הקימו חממות, שהם נותנים למידה ויצירה מהטבע, צמחי תבלין, צמחי בית וגן,
כן.
וזה מעבר לטיפול, ולראות איך הצמח, כשמטפלים בו פורח וגודל, זה יוצר איזה סוג של גיבוש.
לגמרי.
אני כבר אומרת, ואני אומרת וחוזרת ואומרת, בעולם כולו זה כבר קורה. ופה חוגן באמת כאילו יפה. לזכרו של ערן, ואת יודעת, עמותה שהחליטה לתרום
כן.
את הגינה, והכל על חשבונה, וזה משהו שזה תורם גם לחברה, ובעיקר למטופלים.
ללא ספק, יקרתי, הזדמנות טובה לאחל שנה טובה, גמר חתימה טובה, חיבוק גדול, תודה רבה.
תודה
ואנחנו
רבה.
הגענו לסיומה של התוכנית, אסף נבו ערך והפיק אותנו, תודה, שקד וולפין, אחראי על השידור, תודה, ועינב אורגד, עורכת הדיגיטל שלנו, תודה רבה. כאן יהודית גריסרו, שתהיה שנה מבורכת, שתהיה גמר חתימה טובה, אנחנו נתראה פה אחרי החגים, בתחשבו טוב, שיהיה שבוע ושנה מבורכים. יש כאן יותר מזה, יש כאן יותר מזה, יש כאן יותר מהצוף הזה, המתוק הזה, המזויף, מתחת לכל האיפור הזה, הייאוש, הקנאה, המרדף. יש כאן יותר מזה, יש כאן יותר מזה. אדם לעבר דמה, ימיו כצל עובר, אדם אבל יש בי יותר מזה, יש בי יותר מזה, יש בי יותר מהקול הזה, הצרוד הזה, הנסדק, מתחת לכל המחשוב הזה, ה-DNA, המדע המדויק. יש כאן יותר מזה, יש כאן יותר מזה. אדם להבל דמה, ימיו כצל עובר, אדם להבל דמה, אבל יש בי יותר מזה, יש בי יותר מזה, ויש כאן יותר מזה, יש כאן יותר מזה.
יותר מהסוף הזה הצפוי הזה המקומת אמן שכבר כאן בעולם הזה בכל בוקר ניתן מזה קצת כי יש כאן יותר מזה יש כאן יותר מזה ויש בי יותר מזה יש בי יותר מזה